אבל דווקא זה התרופה הטובה ביותר והדרך שלנו להתמודד עם כל המשברים שנמצאים לפנינו זה על ידי לימוד תורה. באמת היום מתחיל פה כנס חשוב של לימוד תורה מתוך רצון להידבק בקדוש ברוך הוא, ואנחנו בשיעור הזה ננסה שנקרא לחמם את המנועים. אני מניח שרובכן נשארות פה להמשך היום, תשמעו עוד מן הסתם הרבה תכנים. אנחנו נפתח בנושא דמותו של שמשון, שמשון משיח השם, שזה נושא קצת מורכב גם מבחינת הדמות שתקף ניגע בה וגם מבחינת הכמות של הפרקים. למעשה אנחנו מתעסקים פה משופטים פרק י"ג ט"ו, יש לנו פה ארבעה פרקים, שאנחנו כמובן לא נוכל לעבור על כולם, אבל ניגע בנקודות מרכזיות שבהם, ומכולם יחד אני מקווה שנוכל תוך השעה ועשר דקות הללו לראות את הקווים העקרוניים בדמות המופלאה הזו שמשון ומה היא אומרת אלינו. ונקדיש את השיעורים גם לזכרם של סיוון בן בסט דבירי והנרצחים יוסף חיה ואלעד סלומון מנווה צוף חלמיש השם יקום דמם. אכן שיעור הדברים לעילו נשמתם. אני אפתח כמו שאני פותח תמיד את שיעורי תנ"ך. כשאנחנו לומדים תנ"ך צריך לזכור מה אנחנו מחפשים. לימוד תנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, והוא לא ספר גיאוגרפיה, והוא לא ספר שמלמד אותנו על הפולקלור התרבותי של היהודים לפני 3,000 שנה. אנחנו לומדים תנ"ך אך ורק מסיבה אחת, להבין את דבר השם. אומרים חז"ל, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם לישראל נביאים. היו, אם נלך לפי הערכה הקטנה שביציאת מצרים היו 600,000 איש, כפול 2, כפליים כיוצאי מצרים, 1,200,000 נביאים היו לעם ישראל במהלך הדורות. אם נפרוס את זה על 1,000 שנות נבואה, נקבל 1,200 נביאים לשנה, 3 נביאים ליום. היו מאות אלפי נביאים בעם ישראל. אף על פי כן, הנבואות הללו לא נכתבו בתנ"ך. מה נכתב בתנ"ך, אומרים חז"ל? נבואה שנצרכה לדורות. הנבואה היא לא תיאור של מה שהיה. הנבואה היא משהו שהולך ופועם בחיים שלנו כאן ועכשיו. כשאנחנו לומדים על דמותו של שמשון, פחות מעניין אותנו עכשיו הצדדים, כאמור, ההיסטוריים, הארכיאולוגיים, שמאמתים או לא מאמתים, מה, איפה ואיך בדיוק היה שמשון. מה שחשוב לנו ללמוד, איפה אנחנו מוצאים בחיים שלנו היום, בישראל, תשע"ז, איפה אנחנו מוצאים את השמשוניות בחיינו שלנו. ואת זה אנחנו עושים דרך דברי חז"ל. הפריזמה שלנו, לקחת את דברי הנבואה ולהכניס אותם לעבודת השם שלנו, היא על ידי דברי חז"ל. ודרך כך אנחנו צריכים להביט על שמשון כיום. האויבים שאיתם מתמודד שמשון, ורבים מאוד ממלכי ישראל, הם הפלישתים. הפלישתים זה עם שמופיע בתקופות מאוד מסוימות בהיסטוריה של עם ישראל. הסתכלו בבקשה במקור הראשון, שופטים י"ג פסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. אנחנו נמצאים בימי שפוט השופטים, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. לאחר שנות הכיבוש על ידי ישוע, שעם ישראל נמצא בהתרוממות רוח של כיבוש הארץ, השלב הראשון של הציונות, של ההתנחלות פה בארץ, לאחר השלב הזה מתחילה להיות מבוכה. אין מלך בישראל. אובדן כיוון רוחני, אובדן כיוון לאומי. ובתוך התקופה האפלה הזו, ישנו עם אחד שהוא מתחיל לתפוס את התפקיד כאויב המרכזי של עם ישראל. והעם הזה הוא פלישתים. פלישתים, מי הם אותם פלישתים שאיתם אנחנו מתמודדים? ספר בראשית, פרק י' פסוק י' ג', ומצרים ילד את לודים ואת ענבים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. מדייק רש"י במקום מה זה הניסוח הזה אשר יצאו משם פלישתים. היה צריך לכתוב שנולדו מהם פלישתים. מה זה הביטוי הזה יצאו? אומר רש"י שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלישתים. פלישתים זה עם שנוצר לא בסדר הטבעי. מתוך פריצות, מתוך גילוי עריות. פלישתים זה עם שאין לו מקום אמיתי במציאות. ובאמת אנחנו לא שומעים עליו. יש מקומות מאוד מסוימים שפלישתים מופיעים בהיסטוריה של עם ישראל. כל פעם שעם ישראל מנסה לבנות קומה לאומית, פלישתים מופיעים. ככה זה בימי שמשון, וככה זה בימי שאול, וככה זה בימי דוד. לפלישתים אין בעיות עם הקיום של עם ישראל הפיזי פה בארץ ישראל. יש להם בעיה עם הלאומיות של עם ישראל. הם לא נותנים שיהיה חרש ברזל בכל ארץ ישראל. הם לא נותנים אפשרות לצבא. הם לא נותנים אפשרות לגאווה לאומית. אלה הדמויות שמתמודדים איתם נביאי ישראל ובראשם שמשון. הפלישתים מכונים בנביא בשם ערלים. שדוד מכה את גוליית ומכנה אותו מי הפלישתי הערל הזה אשר חרף מערכות אלוהים חיים. ערלים במשמעות התנכית, המילה ערל זה אטום, כמו עץ אורלה, אטום מלאכול. הפלישתים יש בהם משהו שאותם את האדם, אותם את התרבות, כמו שנראה בהמשך, מעולם רוחני. מציאות לא ברורה. עם לא ברור. אומרים חז"ל, פלישתים ליצנים הם. תרבות צינית, תרבות גסה, שהיא עומדת כאנטיתזה לעם ישראל. וכאן, מול הפלישתים הללו, מופיעה, נולדת דמות שצריכה להתמודד במציאות המורכבת הזו. מה הרקע להולדת של שמשון? פסוק ב' והיא איש אחד מצעורה ממשפחת עדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. שמשון מגיע משבט דן. אביו משבט דן, אמו משבט יהודה. תכף נדבר על מערכת היחסים גם בין שבט דן לשבט יהודה, ואיך שמשון הוא תוצר של שני השבטים הללו. אבל השבט המרכזי שמשם מגיע אביו, שמשון מתייחס אליו, הוא שבט דן. מהו שבט דן? שוב, בספר בראשית אנחנו חוזרים אל המקור, איפה נולד דן? ותרא רחל כי לא ילדה, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, אבא לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ותאמר רחל, דנני אלוהים וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. דן זה שבט שנולד מתוך תביעה קיומית של רחל. אם אין לי בנים, מתה אנוכי. רחל רוצה להוליד בנים, רוצה להיות חלק מנצח ישראל, ויש כאן איזו צעקה נואשת. אני חייבת בן. שבט דן זה שבט שעניינו הצדדים הקיומיים, הבסיסיים ביותר של עם ישראל. שבט דן, עליו מנבא יעקב בברכות לשבטים, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. דן הוא השבט שאחראי על, אומרים חז"ל, על הנקמה בעם ישראל. כשאומרים את המילה נקמה, לא הכוונה היא במשמעות הגסה והזולה. נקמה, הכוונה היא, יש צורך להעמיד את האמת בעולם. רחל אומרת, אני חייבת להוליד ילדים. שבט דן זה אותו שבט שאחראי על הצדדים הכי בסיסיים בנפש. נושך, נחש שנושך עקבי סוס. נחש זה משהו שמקיש את הצדדים הנמוכים. הסוס זה ביטוי תמיד לתאוות, למשהו גס, כן? המצרים אומרים חכמים, זרמת סוסים זרמתם, משהו חסר שליטה. הנחש זה אותו יצור שהוא נמצא למטה, הוא מצליח להקיש, הוא נוגע בנקודה מאוד נמוכה, מאוד מאוד יסודית, ומכניס ערס בעקבי הסוס, וזה יוצר שינויים מאוד מאוד דרמטיים בתוך הגוף. דן זה ביטוי לעוצמה, עוצמת חיים מאוד מאוד חריפה. אומרים חז"ל, דן הוא הירוד שבשבטים. הוא היה הולך במסע עם ישראל במדבר, הוא הולך בקצה המחנה. הוא גם זה שגובל עם הפלישתים. הכוח שהולך להתמודד עם הפלישתים, הכוח שעם ישראל מצמיח להתמודד עם העם המשונה הזה, שהוא עם שכולו מהומה, כולו חוסר שליטה, כולו פרעות. הפלישתים זה עניינם, הגסות, ההשתוללות. גוליית הוא הדמות של הפלישתי האידיאלי. אדם פרא אדם, שקורא תיגר על צבא שלם. מול היסוד הפראי הזה, ישנו כוח בעם ישראל שאמור לטפל באותם פראי אדם. שבט דן. וגם בספר שופטים מתואר כחלק מהבלגן הכללי שקורה בימי שפוט השופטים, יש את הסיפור על פסל מיכה. אותו יהודי בשם מיכה שבנה בית עבודה זרה בביתו, ומביא שם איזה נער שישרת, ובאיזה שלב מגיעים אנשים משבט דן, והם לוקחים, גוזלים ממנו את העבודה זרה שלו ואת הנער, אומרים לנער, בוא עדיף שתהיה כהן עבודה זרה של שבט אחד ולא של משפחה אחת, ואז מיכה הולך אחריהם ואומר, מה זה, אתם גוזלים לי את הפרנסה, גוזלים לי את הנער. אומרים אנשי שבט דן, לך אחורה. למה? יש אצלנו, פן יפגעו בך אנשים מרי נפש. אצלנו בשבט יש אנשים עצבניים. יש אנשים עם הרבה כוחות, חסרי שליטה. תיזהר מהם. שבט דן זה עוצמות החיים הגדולות. ודווקא מתוך השבט הזה, שהוא זה שגובל בפלישתים, מגיע שמשון. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה אתה קרה ולא ילדת וארית וילדת בן. גם אומרים חז"ל, שבט דן מרובה באוכלוסין. שבט דן כחלק מהטבעיות, הפראות החיובית שקיימת בו, העוצמות החיים שבו, היה גם מרובה באוכלוסין. ודווקא פה יש משפחה בשבט דן, כמו רחל, שהאישה לא יולדת. יש כאן משהו, כוחות עצומים שנמצאים מתחת לפני השטח, ולא באים לידי ביטוי. והנה כאן הם יוצאים מהכוח אל הפועל. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה אתה קרה ולא ילדת וארית וילדת בן, ועתה ישמרינה ואל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא, כי אינך ערה וילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. שמשון מוקדש לנזירות מבטן אמו. נזיר זה לא אדם כמו שאנשים חושבים שבגלל שהוא מתנזר מהחיים, זה אדם ששונא את החיים. הפוך. אומרים חז"ל, מתי אדם נודר נדר נזיר? הרואה סוטה בקלקולה ידיר עצמו מן היין. כוח הנזירות בעם ישראל הוא לא מגיע מאנשים רופסים. הפוך. הוא מגיע מאנשים שיש להם כוחות חיים, יצרים, מלשון יצירה, עוצמות, אבל אותם אנשים יודעים לגדר את אותם עוצמות. יין ושחר זה אותו נוזל שגורם לצדדים הפראים, הצדדים התוססים של הנפש לצאת החוצה. הנזיר זה אותו אדם שלוקח את עוצמות החיים הללו ויודע לשלוט עליהם. הנזיר הוא מגדל שיער ראשו. שיער בנביא הוא תמיד ביטוי לכוחות חיים שהולכים וזורמים. אדם למשל מדבר לשון הרע, הוא נותן לכוחות החיים שלו ללכת ולהופיע בצורה יותר מדי זורמת, הוא מפטפט, כן? יותר מדי נותן לחיים להופיע, הוא צריך לגלח את שיער ראשו. שיער זה תמיד ביטוי, זאת אומרת, כל איברי הגוף נמצאים כל הזמן בגדילה, רק שבשאר איברי הגוף, אז באיזשהו שלב, כלפי חוץ, הגוף נראה סטטי. השיער זה אותו חלק בגוף שמאוד מאוד ניכרת בו הצמיחה. זה תמיד ביטוי לחיים שהולכים ומפעמים. שימו לב שזה גם בתרבות היום ככה זה מקובל. כל פעם שנער, כן, לא נערה, שנער רוצה לבטא מרד בסמכות, מגדל שיער. בסדר? והפוך. מסגרות שמאוד מאוד קשוחות וקצובות, בצבא למשל, שיער קצוץ. השיער זה ביטוי, שוב, שיער ארוך, ביטוי לחיים זורמים. שיער קצוץ, ביטוי לחיים עם העצורים. נשים, אומרים חז"ל, שערן ארוך. כלומר, לא בצד עכשיו החיצוני, זה לא משמעין את חז"ל, אלא שוב, כוחות החיים, אז טבעיות היא הולכת וזורמת בהם. שמשון הוא נזיר אלוהים. זה אותו דמות שמגיעה משבט דן, עם כל עוצמות החיים, עם כל הרצון הקיומי. שמשון מלשון המילה שמש. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מסביר הרב קוק ומדייק, לא כתוב מי שמעליבים אותו ואינו עולב. כי אז היה אפשר לחשוב שהאידיאל התורני זה לפתח אנשים שבכלל לא מפריע להם שמעליבים אותם. אנשים רפוסי חיים שדורכים עליהם. לא. אוהביו של השם הם כצאת השמש בגבורתו. מלאי כוחות, מלאי עוצמה, מלאי תביעה לחיים, לנקמה, ליצירה. ועם כל זה, הם יודעים גם מתי לסגת אחור. מתי לא להעליף חזרה, מתי להיות נזיר. לצמצם את כוחות החיים כדי שהם יופיעו בצורה הנכונה והמדויקת והמדודה. זה הדמות של שמשון. עוצמות חיים אדירות של עם ישראל שהולכות להתמודד במציאות מאוד מאוד מורכבת מול אויב פראי, מול יצרים אדירים שנמצאים בתרבות. ואז ממשיך הנביא ואומר, ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש אלוהים, אני כמובן עושה את זה בדילוגים פה, זה לא כל הפרק, ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי ומראו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתיו אי מזהו ואת שמו לא יגיד לי, ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? המלאך זה אותה דמות רוחנית שמופיעה במעטפת של בשר ודם. פלא. יש פלא. איך העולם הרוחני יכול להופיע בתוך החיים עם כל המורכבות שלהם? זה כוחו של שמשון, וזה הבית ששמשון גדל בו. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. לא הבאתי פה את כל הפסוקים, אבל כמו שאתם ודאי זוכרות, כל הדיונים שם בין מנוח לאשתו על ההולדת של שמשון, הרעיון הכללי הוא, אומרים חז"ל, מנוח עם הארץ היה. יהודי פשוט. הוא ואשתו אנשים טובים, ישרים, מכבדים את מלאך השם, תפקידם לא להפריע. לא להפריע. לא דו, המלאך, אתם זוכרות שם הפסוקים, המלאך שם, הם מנסים כל הזמן לכבד את המלאך, להביא לו אוכל, אם הוא לא רוצה, לכבד הוא לא רוצה. אמר המלאך, תפקידכם לתת לכוחות החיים הטבעיים לצמוח פה. אתם הולכים לגדל את משיח השם, אתם אמורים לתת לו את השמחה, את הבריאות, ואז רוח השם תתחיל לפעם בו. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צירה ובין אשתאול, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניהו ויזרזהו למעשה טוב גדול כהצלת קהל חשוב, זו תיקרא רוח השם. זה המדרגה הראשונה ברוח הקודש, שהאדם נחלץ בגבורה לעזור לקהל חשוב, לקהל גדול. התנוצצות גבורה, חייל בשדה קרב, מה שהיה בליל שבת, זה התנוצצות של רוח הקודש. כוחות חיים שמתחילים לפעם. וזה האיש אשר ילווה אליו, זה העניין, יאמר עליו, שצלחה עליו רוח השם. זאת היא מדרגת שופטי ישראל כולם, ונאמר בשמשון, ותצלח עליו רוח השם. נולדת דמות מלאת כוחות בעם ישראל, מלאת גבורה. מלאת שמש, והדמות הזו הולכת להעניק בצורה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת את עם ישראל במשך 20 שנה. פרק י"ד. וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. איך אותה דמות משיחית שרוח השם מפעמת בו הולכת לבנות פלישתים? אומר המדרש במדבר, כן, מדבר רבה, שיעקב אבינו מנבא את הנבואה, יידן, כן, נחש עלי דרך, לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, את שמשון, וסבור בו שהוא מלך המשיח. מה זה מזכיר לכם עוד בהיסטוריה? בר כוכבה. דרך כוכב מיעקב, רבי עקיבא מזהה. שוב, דמויות מורכבות. דמויות פראיות, אבל יש בהם ניצוץ משיחי. ודווקא הדמות הזו היא הולכת ומתחברת עם בנות פלישתים. זה מזכיר לנו עוד דמות תנכית גדולה שתופיע בעתיד. שלמה המלך, נושא 1,000 נשים נוכריות. בסוף זה מסתיים לא טוב, כמו שגם שמשון נראה. יש כאן נפילה בסוף. אבל יש כאן איזושהי תפיסת עולם, גם של שלמה המלך, גם של שמשון. תראו איך מסביר את זה, נקרא את הפסוק ב', ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. אומר הרלב"ג, והנה אמרו חז"ל שהוא גיירה תחילה, כי חלילה למישהו שופט בישראל שיתגאל בבנות פלישתים. אבל עדיין, למה אתה מחפש שאתה מגייר? למה אתה צריך לגייר מבחוץ? למה שלא תיקח מתוך עם ישראל? יש פירוש מופלא של הרב קוק בספר אין היה, שהוא מדבר על 1,000 נשות שלמה, אבל מזה נשליך גם לשמשון, שמסביר מה עובר בראש של נביאי ישראל, של שלמה המלך, של שמשון, שהם עושים את המעשה הזה. הנפש הגדולה הזו, אומר הרב, של מלך החוכמה, שחפצה לדלג על עררי עד של התפתחות האיטית, השתולה על פי הצת עליון בתולדה האנושית, ולהבליע תקופות גדולות של אלפי שנים בתקופה קצרה של ימי ממלכתו, הוא, שלמה, מצא לנכון לפניו לא לבד להקיף את כל המדע העיוני והמעשי. הוא ידע היטב כי הרגש ועוצם החיים הם עמוקים עוד ומסובכים יותר מכל מדע, ובכל איזוז החוכמה צריכים שבילי עצמות טיב החיים להיכבש. למה נדע ברוב כוח לעלותם, לשלבם אל אותה הרוממות הנעוצה ברוממותן של ישראל. על כן הרחיב את החיים מצד העדנה והרגש שמצוי באישה, בכלל בינה יתרה שנתן בה הקדוש ברוך הוא יותר מבאיש. שפה של הרב קוק היא כרגיל מופשטת, אבל אני אסביר את הרעיון, מרחיב את זה מאוד בסוגיה. שלמה המלך, שהוא ביטוי למשיח השם, כיסא מרום מקדשנו, ושמשון, שהוא חלק מהאקדמות לקראת מלכות שלמה, הם הולכים ומגיירים נשים מאומות העולם. הרעיון הזה של הגיור הוא לא רק במשמעות הטכנית. יש כאן עניין להכיל תרבויות שונות. רעיון משיחי שמבין שהטוב שורשו בישראל, אבל הוא גם נמצא ברחבי העולם כולו. ישנם כוחות חיים, ישנם עוצמות, שוב, פראיות, מורכבות, מסובכות, שנמצאות ברחבי העולם. משיח השם זה אותו אדם שמסוגל לקחת את כל הכוחות ולהכניס אותם פנימה לתוך בית ישראל. שלמה המלך גם יודע את שפת החיות ושפת העופות, גם ביטוי לכל מרכיבי הטבע, הדומם, החי, הצומח, הכל הולך ומתחבר. המשיחיות הישראלית עניינה לקחת את כל הטוב והיופי שנמצא בעולם. שלמה המלך נושא אלף נשים, אומר הרב, הביטוי הזה אלף נשים, הוא לוקח את היסוד הנקבי, היסוד הפנימי, בינה יתרה ניתנה לאישה יותר מבאיש, לא רק את הצדדים השכליים, לא רק את הצדדים החומריים, לוקחים את הנקודה הפנימית מכל תרבות ומחברים אותה אל הקודש. זה כוחו של שלמה המלך, לכן הוא נושא את מלכת שבא, אומרים חז"ל. כל מלכי מזרח ומערב שומעים את שם השלמה. העולם כולו מתמגנט אל האימפריה של הקודש שמופיעה בעם ישראל. שמשון הוא ההקדמה לתהליך הזה. זה דרך מאוד מאוד מורכבת, דרך מלאת סכנות, ובסופו של דבר היא גם גורמת לנפילה של שלמה המלך ושל שמשון. אבל גם זה חלק מהתהליך האלוהי בעולם. להוציא אז ממתוק. המשך. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח השם, וישסהו כשסה אגדי, ומאומה אין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. שוב, אביו ואמו, תפקידם להיות ליווי, פסקול. שמשון מתחיל דרך ייחודית בעבודת השם. הוא לוקח אריה ומשסע אותו. עוצמת החיים האדירה ביותר, הפראית ביותר, האכזרית ביותר, היא נשלטת בידי שמשון. וישב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וחדף. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, וייתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה דבש. אבי ואמו הם, אמרנו, יהודים פשוטים. הם לא בנויים לדבר הזה. ללכת לפלישתים, להתחתן שם עם אישה פלישתית, לגייר אותה, להילחם עם אריות, להוציא מהם דבש. אנחנו נשלטים בידי פלישתים, ככה היה וככה יהיה. עזוב, בני. שמשון, הוא מביא קומה חדשה בעם ישראל. רודה את הדבש מגביית האריה. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, מי ייכנס לבית מדרשו של המשיח? רק מי שמסוגל להפוך מר למתוק. רק מי שמסוגל לרדות את הדבש מגביית האריה. התורה שתלך ותופיע בעם ישראל לדורות, ששמשון הוא איזה חלון הצצה אליה, איזה ניצוץ משיחי, הוא טרם זמנו, ולכן הוא גם מיד נופל. אבל כחלק מהלימוד של נביאי ישראל, על הכוחות שצריכים להיבנה בכל אחד מאיתנו, במהלך הדורות, יש גם את הכוח השמשוני. היכולת לרדת למטה, לנקודות החיים האפלות ביותר, הרגישות ביותר, הכואבות ביותר, ולמצוא גם בהם את הדבש. למצוא גם בהם את הנקודה החיובית הפנימית. אומר המהר"ל בדרוש לשבת הגדול, וכאשר ראה שמשון כי המעשה הזה הוא סימן שיהיה מנצח את פלישתים, אמר להם זאת החידה. בהמשך הפרק, שוב לא הבאתי אותו, שהוא חד חידה לפלישתים, זה הרעיון. אומר שמשון לפלישתים, שהם כמובן לא מבינים את זה, איך מוציאים מר ממתוק? איך הופכים חושך לאור? אתם לא מבינים את זה. אתם רק שייכים, שוב, לצדדים, הגסים, הפראים. אני מסוגל לקחת את הצדדים האלה ולהפוך אותם לאור. להפוך אותם למתוק. ועכשיו הולך ומתברר ששמשון מציר על הכוונות שלו, מתחילה ההתנגשות בינו לבין פלישתים. ההתנגשות בינו לבין הכוחות הפראים מתחילה ומתחדדת. פרק תתוו. והיא... זמננו. זה עד 9-10 ו... 10-20. והיא מימים בימי קציר חטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים, ויאמר אבואה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. 10:30? אז אנחנו בנחת. זה הכל בסדר. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי סנוס נעתיה, סנוס נעתה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. שוב, מה זה מזכיר לנו? לבן, נכון? אותו סיפור. יעקב אבינו מתמודד עם לבן שמעטל בי 10 מונים. אנחנו מתחילים להבין את העולם הפלישתי. עולם של רמאות, עולם של חוסר יושר, עולם של פיתולים, עולם של שועלים. שועלים קטנים מחבלים בקרמים. פלישתים, כמו שראינו בתחילת המקורות, כל הצד המשפחתי שם בנו יקום. היו נשותיהם מגנבים אלה נשותיהם של אלו. אין סדר, אין מבנה משפחתי. כחלק מזה, זה דבר פשוט. לקחת אישה של מישהו ולתת אותה למישהו אחר. ככה מקובל. מה אתה רוצה? ככה החיים בנויים, בצורה עקומה. ויאמר לאומר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. שמשון מדבר עכשיו על הנקמה. שוב, נקמה לא במשמעות הילדותית, של עשיתם לי רע, אני אחסיר לכם חזרה. לנקמה במשמעות שהצדק האלוהי צריך להופיע בעולם. והיושר והמשפחתיות והתארה, הם צריכים להופיע בצורה הנכונה. ויה חותם שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. ואז תראו מה קורה. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי, מקום בשם לחי. שמשון עושה את המעשה שלו באזור של שבט יהודה. יש שני שבטים שגובלים בגבולם של פלישתים, דן ויהודה. דן, דיברנו על זה. דן זה אותם כוחות בעם ישראל, קיומיים, פראים, שבאיזשהו מקום הם כמו הפלישתים, זאת אומרת, הם פלישתים במראה הפוכה. הם נמצאים איתם במישור הזה של הנקמה, של המלחמה. שבט דן הירוד שבשבטים נמצא בצדדים הנמוכים של החיים הישראלים. שבט יהודה בדיוק הפוך. שבט יהודה זה השבט המעולה שבשבטים, שמשם יצמח משיח בן דוד. אבל עכשיו זה עוד לא התקופה של משיח בן דוד. עכשיו זה ימי שפוט השופטים. אין מלך בישראל. יש עוד הרבה שנים עד שיופיע משיח בן דוד. יש את תקופה ארוכה של שופטים, יש את שמואל, יש את שאול משבט בנימין, ובסופו של דבר יופיע גם דוד. יהודה ודן זה שני צדדים שמשלימים אחד את השני. בבניית המשכן ישנם שני אחראים על בניית המשכן. בצלל משבט יהודה, והאוליאב בן אחי סמך משבט דן. שני הצדדים, אומרים המקובלים, מימין לשמאל ומשמאל לימין. שבט יהודה זה שבט ימין, הצד הרוחני, הצד העליון. שבט דן הוא צד שמאל, הצד החלש, הצד הנמוך, הצד הגופני. שני הצדדים הללו בונים את המשכן. שבט דן ושבט יהודה הם שניהם אחראים לבנות את בית ישראל, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. דן הוא מיוחס לרחל, בין השפחות. שוב, משהו ששייך לצדדים הנמוכים. יהודה, בנה של לאה, שוב, הוא זה שהולך להצמיח את המשיחיות העליונה של עם ישראל. שניהם אמורים לעבוד ביחד. אבל עכשיו אנחנו בתקופה ששבט יהודה עוד לא מצמיח את הדמויות שהוא אמור להצמיח. הפלישתים שולטים עליו. מה נותר? נותר רק אנשים כמו שמשון. אנשים שפועלים במחתרת. הם פועלים באופן פרטי. עם ישראל לא נמצא מאחוריהם. כי עם ישראל עוד לא, אין לו עדיין את היכולת להתמודד מול העוצמה הזו של הפלישתים. ולכן, שהדברים קורים בנחלתו של שבט יהודה, ויאמר איש יהודה, למה עליתם עלינו? אנחנו כנועים. אנחנו מקבלים את המרות שלכם. ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. הפלישתים מזהים, יש פה נקודת התקוממות, שהיא פה מתחילה להסתובב בנחלה שלכם. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם. 3,000 איש באים לשמשון, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. מה זאת עשית לנו? אנחנו עוד לא מוכנים להתמודדות הזו. אנחנו עוד לא שם. שמשון יודע, אומר שמשון נכון, הוא לא דורש מהם להצטרף אליו, הוא לא מנסה לעורר פה התקוממות עממית, כי עם ישראל לא שם. ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. יש פה מאבק אישי ביני לבין הפלישתים. זה עוד לא משהו לאומי. ויאמרו לו, לאוסריך ירדנו לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, ישבו לי פן תפגעון בי אתם. מה שאמרנו לגבי אוריו של שמשון. אל תתערבו, אומר שמשון. תמסרו אותי אל הפלישתים. יש פה איזו התמודדות שרק אני מסוגל לעשות בשלב הזה. יש דברים כאלה בחיי האדם. שלא כל המערכות יכולות לפעול. ברמה האישית. אדם מוצא את עצמו בהתמודדות אישית שלו. עם היצרים שלו. עם הקשיים שלו. יש את משיח בן דוד. יש את הגאולה השלמה. יש את שבט יהודה. זה יגיע. אבל לפעמים יש זמנים שעוד אי אפשר תשועה שלמה. יש שרידות קיומית של כל אדם במקומו שלו. וזה הכוח ששמשון מלמד את עם ישראל. גם בזמן שפלישתים שולטים. גם בזמן ששבט יהודה לא יכול עדיין להופיע את מה שהוא צריך להופיע. עדיין הקדוש ברוך הוא נמצא גם פה. יש נקודות שבהם אפשר להכניס את התארה, להפוך את המר למתוק, לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור. זה לא הכל או לא כלום. זה לא רק גאולה שלמה או ישיבה פסיבית. יש גם התקדמות של כמעה כמעה. התקדמות קטנה, לא מורגשת, אבל היא נשארת לדורות. היו הרבה כאלה בעם ישראל. היה שמשון, היה את רבי שמעון בר יוחאי במערה, שהרומאים שולטים, ואין אפשרות לנצח אותם. אבל הוא בונה במערה את ההתמודדות האישית שלו מול הרומאים. בונה תורה שאומר הזוהר הקדוש, מתוך דעית אמון בי, יפקון מן גלותה ברחמי. תורה פנימית, שהיא לא תמיד הדרכה מעשית, אבל מתוך שיתאמו בה, יצאו מהגלות באהבה גדולה. זה מה ששמשון מנחיל לדורות. בכל מצב, בכל שלב, יש אפשרות לפעול. יש אפשרות לבנות נקודה קטנה, נחש שמקיש משמעות החיובית, ומפיל את הסוס, את התאווה, את הגאווה, מפיל רוחבו אחור. ויאמר, ויאמרו לו, לא אוסרך ירדנו לתתך ביד פלישתים, ויאמר להם שמשון, ישבו לי פן תפגעום ביתם, ויאמרו לו לאמור, לא, ברוח, הוא לא נפגע בך. רק אסור נאסרך ונתנוך בידם, ואמת לא נמיתך. ויסרו בשניים אבותים חדשים ויעלו מן הסלע. סיוני, כבר אנחנו מתחילים לראות שהדרך לתפוס את כוחו של שמשון זה על ידי אבותים, חוטים, שמתחילים לעטוף אותו. טבעת החנק היא מתחילה להתהדק. הכוח הזה של שמשון הוא מתחיל להפריע. לעם ישראל, ובמילא מתחילים פה קצת לצמצם את כוחו. הוא בא עד לחי ופלישתים הריאו לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשר על זרועתיו כפשתים אשר בערו באש, שמשון, שמש, וימסו אסוריו מעל ידיו, וימצא לחי חמור טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה 1,000 איש. ויאמר שמשון, בלחי החמור חמור חמורותיים, בלחי החמור הקיתי 1,000 איש. כל המפרשים מדברים על משחק המילים הזה, חמור חמורותיים. אומר המלבים, נפלו חמרים, חמרים זה ערמות, מעם הדומה לחמור. שוב. אני מתמודד פה עם חומריות. לא סתם המשיח מגיע רוכב על חמור. יש כאן כוחות מלאי גבורה, מלאי פראות, שאני מסוגל לשלוט עליהם. אני מסוגל להקות מספר לא נתפס, 1,000 איש. אבל שמשון מיד מזכירים לו מאיפה מגיע הכוח שלו. ויצמא מאוד ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזו, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת ותשב רוחו ויחי, על כן קרא שמה אין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. אומר רש"י, מה זה אין הקורא? מעיין שבא על ידי זעקת הקורא אל השם. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ממשיך הפסוק, וידעת, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מסופר על הרב צבי יהודה, שהוא היה יוצא במצעדי יום העצמאות, אמא שעוד היה, לפני מלחמת ששת הימים, שהיה יוצא עם תלמידיו לראות את מצעד צהל, את כל כלי הנשק, את הטנקים. שאלו אותו תלמידיו, אמרו לו, רבינו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? מה זה ההתפארות הזו בעוצמה הצבאית, בגבורה הגופנית? אמר להם, ככה מסופר, לא חייתי אז, כן, אבל מסופר, שאמר להם הרב צבי יהודה, בנון שלנטיות, אמר להם, בטח, בוודאי שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה פסוק שנאמר לחיוב, רק תזכרו את המשך הפסוק. וידעת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יש גבורה גופנית, יש כוחות, יש עוצמות, אנחנו לא מתכחשים אליהם, ופלישתים הולכים ומזכירים לנו את זה מדי פעם. אתכם, פלישתים יש להם תפקיד מאוד מסוים, הם מגיעים, זה עם שלא קיים באמת, הוא נוצר מאיזה תערובת לא ברורה, אבל הוא מופיע ברגעים שצריך לעם ישראל להזכיר את הגבורה הלאומית. לא במקרה שעם ישראל חוזר לארצו, ישנה קבוצת אנשים שמבחינה היסטורית ומבחינה סוציולוגית הם לא עם, אלא ערב רב שמגיע מכל מיני מקומות, ושלא במקרה הם מכנים את עצמם על שם הפלישתים. ולא במקרה, הם גם יושבים בעזה. מקומם של הפלישתים. עזה, אומרים חז"ל, לשון עזות. כוח שהולך ופורץ. והכוח הזה, הוא מזכיר לעם ישראל. מאיפה מגיע הכוח? כדי להתמודד איתם לא מספיק גבורה גופנית. לא מספיק רק לעקות בלחי חמור אלף איש. צריך לדעת אין הקורא, לקרוא אל השם. להבין כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בשביל להיכנס, שהיינו בזמן הגלות, לא יכולנו להיכנס למערכות האלה של צבא, של כלכלה, של גבורה גופנית. שעם ישראל חוזר לארצו, הוא שוב נתקל בפלישתיות, הוא שוב נתקל בכוחות הללו. ושמשון מתווה דרך, שגם במצויות הללו יש דרך להתמודד, יש דרך להפוך מר למתוק. וכאן מסיים הפסוק, מסיים הפרק, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. בדרך כלל בספר שופטים, מתי אומרים פסוקים מהסוג הזה? בסוף הפעילות של השופט. וכאן שימו לב, יש עוד פרק שלם. אבל זהו. פה שמשון מגיע לסי. מכאן מגיע הסוף הטרגי. מכאן מתחילה הנפילה, כמו שלמה המלך. נושא 1,000 נשים, אבל באחרית ימיו, נשב מטות את לבבו. הנגיעה הזו בעוצמות החיים הנמוכות, העוצמתיות, האפלות, היא הכרחית, ויש בה מימד שכל אדם בישראל לוקח אותו. אבל יש לזה גם מחיר. ומכאן מגיעה הירידה. פרק ט"ז: וילך שמשון עזתה וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. אומר המהר"ל, שוב בחידושי אגדות, יש לך לדעת ולהבין השם הזה שהיה תחילת קלקולו בעזה, שהוא לשון עוז וחוזק, כי במידה זאת היה חטא שמשון. בעזה, שם נמצאים הכוחות, שם נמצאת הפראות הפלישתית. שמשון יורד לעזה, שמשון בטוח בכוחו, הוא ייקה 1,000 איש בלחי חמו, הוא יודע להוציא מר ממתוק, הוא יודע לרדות את הדבש מגביית האריה. הוא חושב שהוא יכול להיכנס לעומק האפלה וגם משם להוציא את ניצוצי הקדושה. זה נכון, אבל זה לא פשוט. לעזתים, חסר פה איזה מילה לדעתי, פסוק ב' לא? לעזתים לאמור, נראה לי, איך? ויוגד, נכון? ויוגד לעזתים לאמור, בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיעם עם הבריח, ויסם על כתפיו, ויעלם אל ראש שער על פני חברון. שמשון תופס בשערי עזה. שמשון מסוגל לקחת את הפתח של עזה, את היסודות של העיר עזה, את הכוחות הללו, ולשים אותם על כתפיו. אומרים חזל, אורך כתפיו של שמשון 60 אמה. לא הכוונה היא בפשט, כמו כל דברי חזל, או רוב דברי חזל, יש פה משמעות רוחנית. המספר 60, אומר המהר"ל, הוא מספר שמבטא את המרחבים העצומים של הטבע. יש 6 צדדים למציאות, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, למעלה ולמטה. 6 המימדים של הקובייה, 6 ימי השבוע. העולם הזה, עולם החול. יש את הנקודה השביעית, השבת, שזה נקודת האמצע בתוך 6 צדדי המציאות. שמשון הוא 6 × 10. יש לו כתפיים לסחוב על עצמו את כל עולם החול. הוא מרים את עזה. הוא מרים את כל היצרים, וזה נראה שהכל קטן עליו. אפשר לנצח את הכל. אבל אמרנו, זה לא פשוט. ויהי אחרי כן, ויהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. אומרים חזל, למה נקרא שמה דלילה? שדיללה את כוחו. יש גבול גם לכוחות הללו. הכוחות שיורדים למטה ומתעסקים בכל הצדדים הכל כך מורכבים הללו, צריך להיזהר. אומר רבי צדוק הכהן, ושמשון בטח בגבורתו ותוקפו, לתור אחרי עיניו וליבו, כי היה בטוח בנפשו שהוא קדוש בתולדתו ומבטן. הוא נזיר אלוהים. הוא מסוגל לגדל שיער ולא לחתו, כי הוא שומר את עצמו מן היין. הוא מסוגל לשאת אישה מבנות פלישתים ולהקות בה. עכשיו תוך כדי שאני מדבר, אני אומר שחסר לי עמוד בדף הזה. אצלכם זה גם רק 2 עמודים? זהו, ידעתי, אני יודע שאני מדבר, אני פתאום נזכר שהסיפור עם השואלים ושמשון לא...
איפה זה? אני דילגתי פה על משהו?
איפה?
זה אני. מחילה.
זה עוד. טוב, לא נורא, לא נורא. אני פשוט... אוקיי, זה פשוט דף שאני לא ראיתי אותו קודם. אני שלחתי את זה בקובץ מחשב, לא הסתכלתי בפנים. אוקיי, אנחנו נעשה את זה בלי ה... בעל פה. בסדר. אז אני אומר עוד לפני זה. בפעם הראשונה ששמשון עושה אישה פלישתית ולוקחים לו אותה, שמשון, איך הוא מתנקם בפלישתים? זה לא קראנו. הוא לוקח שועלים, נכון? קושר לזנבות שלהם לפידים, והם עוברים בשדות פלישתים. שוב, מה זה? אז זה מופיע? איפה זה מופיע? איפה קפצתי פה? שופטים, תתווו. וואלה, מכילה, מכילה, מכילה. אז שנייה אנחנו קופצים חזרה ונחזור אל גלילה. שנייה, אני רק רוצה את הנקודה הזו להעביר. בשופטים תתווו, היי, פסוק ד', סליחה, וילך שמשון וילקוד 300 שואלים ויקח לפידים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך ויבר אש בלפידים וישלח בקמות פלישתים ויבר מגדיש ועד קמה ועד קרם זית. אומר המלבים במקום, רמז להם כי כן שמו, כי כן שמו לפיד בינו לבין אשתו. כמו שכתוב, היחטא איש אש מחיקו, זאת אומרת, לקחו את אשתו מחיקו, ואומרת הגמרא מסכת סוטה, אמר שמשון, יבוא מי שחוזר לאחוריו, ויפרע מפלישתים שחזרו בשבועתן. שואלים זה בעלי חיים שנעים בסיבובים, חוזרים לאחוריהם. הפלישתים נמשלים לשואלים, כלומר, אמרנו לאותו כוח שהולך עקום. שמשון, הוא יודע להסתדר עם הדברים הללו. הוא לוקח את השואלים, לוקח את אותו כוח מפותל, מורכב ומסובך, ומצליח לחבר אליו את האש. גם שלמה המלך, שהזכרנו אותו כמקביל לשמשון, נאמר עליו שהיו לו 3,000 משלי שועלים. 3,000 משלי שועלים. הרב מסביר שהשלוש, השועלים, האות שין, הוא עושה את זה בספר ריש מילין, זה ספר שדורש את הצורה הגרפית של האותיות. אומר, האות שין זה שן, זה משהו שנוגס בין שתי שיניים, נוגס במקום. כלומר, זה משהו שמרסק דברים. לעבוד עם שועלים זה לדעת להסתדר בכל הסיבוכים של החיים. לדעת לשבור את כל האתגרים. שמשון הוא מתמחה בזה. הוא כבר עשה את זה. ועכשיו אני חוזר אלינו. הוא מגיע לאישה, הוא שמע גלילה, אומר רבי צדוק הכהן, וחשב דגם זה מהשם. שרוצה השם יתברך שאניח מקום ליצר להיכנס בקרבו ולעשיתו, ואם כל זה הוא יתגבר עליו בכוח השתדלות אדם, ככל צדיקי עולם הכובשים את יצרם. זה שמשון. זה לא הדרכה מעשית, אבל זה כוח של שמשון. אני אכנס אל לב המאפליה, אל לב השואלים, אל ליבה של עזה, ואני יצליח גם שם לנצח את היצר. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה, פתי אותו וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו, ואסרנו לענותו ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. ותאמר גלילה אל שמשון, אגיד ענה לי במה כוחך גדול, ובמה תאסר לענותך. ויאמר אליה שמשון, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים, כן, חוטים לחים, אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. בארנו על זה. חוטים. שמשון, הנביא שם בפיו, שוב, לא יודע בפועל מה הוא באמת אמר לה, אבל יש כאן ביטוי. שמשון השתמש במילים בוטות, מתחיל לשחק באש. מתחיל להתגרות ביצר. אומרת הגמרא במסכת סוכה, יצר הרע בתחילה דומה לחוט ולבסוף דומה כאבותות העגלה. לא לשחק באש. מתחיל, כמו שאמרנו, העניבה מתחילה להתהדק. ויעלו לסרני פרישתים שבעה יתרים לחים אשר לא חורבו ותעשרו בהם. והעורב ישב לה בחדר ותומר אליו פלישתים עליך שמשון. בשלב ראשון שמשון מצליח להתגבר. וינתק את היתרים אשר ינתק פתיל הנאורת בעריכו אש ולא נודע כוחו. ותומר דלילה אל שמשון. זה לא 10:30. טוב, אוקיי, הכל בסדר. ותומר דלילה אל שמשון, הנה טלת בי ותדבר אליי כזבים. אתה שועל אתה. מה זה? תגיד את האמת. אגיד אנה לי במה תעשר. מה שמשון חושב? מה? שהיא לא תעשה את זה? שוב, יש כאן ביטוי. אני אומר, כמו כל הנביאים, אנחנו צריכים להיכנס לראש. מה היה שם בדיוק ביניהם? אני לא יודע. ברור שזה לא, מדובר כאן על איזה טיפשות כזו של שמשון, שהוא יודע, הרי הוא כבר ראה, שהיא נותנת לו ביד פלישתים, אז הוא עושה את זה שוב. שמענו, יש כאן איזה מהלך רוחני. שמשון, הוא כביכול אומר, יאללה, קטן עליי. תעשי, בוא, את רוצה שוב? בוא נעשה שוב. ויאמר אליה, אם אסור יעשרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה אבותים חדשים ותעשרו בהם ותומר אליו פלישתים עליך שמשון. והעורב ישב בחדר וינתקה מעל זרועותיו כחוט. ותומר דלילה אל שמשון עד אינה אטלת בי ותדבר אליי כזבים. אגיד אנה לי במה תעשר ויאמר אליה אם תארגי את שבע מחלופות ראשי עם המסכת. כבר מתקרבים. מתחיל כבר לדבר על משהו קצת יותר פנימי. השיער אמרנו, אותו כוח שמבטא את היכולת ללכת ולהופיע, זרימה של כוחות בלי מעצור, ותתקע ביתד ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו ויישא את היתד ההרג ואת המסכת, ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי זה שלוש פעמים, אתה לא אוהב אותי. וזה שלוש פעמים הטלת בי ולא הגעת לי במה כוחך גדול. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם. אומר הרד"ק, מה חשב שמשון שהוא אומר לה את הדבר הזה? כמו שהיה עושה בכל פעם ופעם, שהיה מקיץ בשנתו ומתחזק, כן חשב לעשות הפעם הזאת ולהתחזק. אני אצליח גם הפעם. עוד פעם אחת, וזהו. הפעם גם נצליח. ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלופות ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו ויאמר, אצא כפעם בפעם, ואנער, אני יודע להילחם בכוחות הללו. והוא לא ידע כי השם שר מעליו, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. עיניים זה ביטוי למבט הרוחני. פלישתים לוקחים את הכוח של שמשון ומוציאים ממנו את התארה, את הקדושה. ועכשיו זה כוח. כוח פרי. זה יש גם לפלישתים. וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרו בנחושתיים והיא תוכן בבית האסורים. למה לא הורגים פלישתים את שמשון? אפשרות אחת, רצו לנצל כוח עבודה. חז"ל אומרים משהו אחר. מסכת סוטה, כל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתדבר ממנו. פלישתים מזהים בשמשון כוח שהם רוצים. אתה כמונו. מה הכוח שלך? הפראות, השמשוניות, העזתיות. אנחנו מעריצים אותך. אנחנו רוצים להיות כמוך. אתה תהיה חלק מאיתנו. מה ההבדל בינינו לבינך? עכשיו שאין לך עיניים. הכוחות הגופניים החומריים הם כולם יחד. וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהם, ולשמחה ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. דגון, אומרים חז"ל, זה היה אליל, שהיה פסל שמורכב מראש של, סליחה, מגוף של דג ופרצוף של אדם. שילוב. דג זה סמל לפריון. סמל, שוב, לחיים מאוד מאוד זורמים. וראש אדם זה הצד האנושי. זה האליל של פלישתים. כוח הדגים, כוח הפריון, כוח הזרימה. זה האלוהים שלנו. ושמשון הוא גם שייך אלינו. אומרים חז"ל, הפכו אותו לעבודה זרה. הוא עומד שם בין העמודים של התרבות הפלישתית, ומוצא את עצמו במקום שהוא לעולם לא תכנן להיות שם. ויהי כתוב ליבם ויאמרו, קראו לשמשון וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים. אומר המצודות דוד, וישחק לנו, ישמח אותנו בסיפור גבורותיו וכדומה. קדימה. ואז ששמשון נמצא במצב הזה, שכל כוחו, כל עוצמתו, כל כוח אדם שבו, כל הנקמה שלו, כל מהלך חייו נמצא עכשיו והופך להיות חלק מהעולם הפלישתי, עולם גס, ללא מטרה רוחנית. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי ואמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. אתם רוצים שאני אהיה הבית שלכם? שאני אהיה העמודים שעליכם אתם תשינו את התרבות שלכם? ויקרא שמשון אל השם ויאמר, השם אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, ונקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. ויית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. אומר שמשון, לא, אתם לא מבינים את הכוח שאני חידשתי בעולם. חלילה אם אני אזכר לדורות כחלק מהפלישתים. חלילה אם אני אזכר לדורות כמי שעומד ופלישתים משחקים איתו. שהכוח הישראלי, שהגבורה הישראלית, שהעוצמות הישראליות, הן מגיעות לא מתוך טהרה ולא מתוך קדושה. לזה אין מקום, זה ממוטט את הבית. מה נשאר שמשון? שמשון נשאר, סליחה, נשאר לנצח שמשון הגיבור. אומר הרב קוק, תסתכלו במקור האחרון, באגרות הראייה, ושמשון נשתבח בגבורת גופו וקדוש השם. ומתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. אבל על עובדי השם באמת, החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה. ממה מגיעה הגבורה? בגבורה קדומה ברוחניות. רק כך קבורתו של שמשון תופיע באחרית הימים. כל העבודה הזו של גבורה שמגיעה מתוך קדושה, מתוך נזירות, כל העבודה הזו היא נמשכת מקדושת נזיר אלוהים, שמשון הגיבור משיח השם. שמשון הוא דמות פלאית, רב הנסתר על הגלוי במה שקרה שם. הוא דמות שפעלה באופן יחידי, שם באותה תקופת מבוכה של שפוט השופטים, אבל גם בתקופה הזו הופיע ניצוץ ממשיח השם. הופיע ניצוץ שכמו בר כוכבה, בזמנו נפל, כמו מלכות שלמה, שבסופו של דבר לא האריך הימים, אבל כל היסודות הללו הם נזרעו בעם ישראל לדורות. ובאחרית הימים אנחנו לוקחים את כל הכוחות הללו, את כוחו של שמשון וכוחו של בר כוכבה וכוחו של שלמה המלך, ולאט לאט בונים את מלכות השם באופן שתופיע גבורה גופנית, שמחה, זוגיות, עוצמה, מדינה. הכל מגיע מתוך גם הלקח שאנחנו לומדים במהלך הדורות, מגבורה קדומה ברוחניות. התורה היא זו שתיתן את הכוח, תיתן את העוז להופיע את השלמות האלוהית בעולם. שיהיה לכם המשך יום טוב.